שלום לכם, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי, שיר זה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי, ולזכות מאיר בן שרה מלכה, בנימין שמחה בן עדינה מניה, ניסים בן לידיה, מרדכי בן שרה, רב אור בן סיביה, יאשיהו בנימין שילה, בן ריסה רות, התורה מבוססת על דברי מרן ראש הישיבה, הגאון רבי יצחק קוטנר זצ"ל. אנחנו אומרים בתפילת מנחה בשבת, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו. בכל התפילות אין מזכירים עניין אבות, אלא בברכות הראשונות. אבל בתפילת מנחה של שבת, האבות נכנסים לברכה אמצעית. צריך ביור. אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. מה הנתינת טעם שבקריאת עבד נאמן לשמחת משה בחלקו? שמכל התוארים שנקרא בהם משה, נתייחד דווקא תואר זה לשמש סיבה לשמחתו בחלקו. ומהי בעצם תוכן מידת עבד נאמן? בשיעור הזה אנחנו נדבר על הלכת הרבתא לשבתא, חידוש בקדושת שבת. כל המשמר שבת אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוכלים לו. הבית יוסף מפרש שבטח אין ליבו לעבודה זרה, שראים שומר שבת מורה על שמאמין ומעיד בכל ההפך מעבודה זרה, ולכן מוכלים לו. ועוד שתשובתו יותר קלה. צריך ביאור דברי הבית יוסף. כתוב בצדק תשפוט עמיתך ויקרא יוטט תתוו. כתוב בפוסקים שערי תשובה, שער שלישי, עוד רשות ח', שהדיון לקו זכות הוא כפי מידת העמיתך. אם יש מעשה של חצי וחצי, נוטה בשווה לזכות או לחוב. אם אדם הוא בינוני, דנים לזכות. אבל אם אדם רשע, דנים לחוב, אפילו מרוב צדדים נוטים לזכות. ואילו על תמיד חכם, אם ראית שעבר עבירה בלילה, אל תרהר אחריו ביום, שבוודאי עשה תשובה. כל שכן בלא נראה אצלו עבירה. ואפילו רוב צדדים נוטים לחובה. אם תלמיד חכם הוא, דנהו לקו זכות. כלומר, יש מהלך איך לדון מעשה שאינו ברור ביד האדם הרואה אותו, אם הוא חובה או זכות. בינוני, לדון לזכות. רשע, לחוב. תלמיד חכם, בוודאי עשה תשובה. אם הוא עשה עבירה, ואם יש סיכוי שהוא לא עשה עבירה, אז דנים אותו שהוא בסדר, היה בסדר מההתחלה. וגם בדיני שמיים מצאנו דיון לקו זכות. הדן את חברו לקו זכות, דנים אותו משמיים לזכות. אבל מי כספק הקלפ קלפ ישמיה? הלא דיון לקו זכות בא בשעה שיש ספקות במעשה האדם. ואצל שמיים אין ספקות. אלא שבעוד שבדיני אדם נאמר דיון זה לעניין ספקות, בדיני שמיים נוגע לעניין תערובות. כי אדם נמצא במצב של תערובות טוב ורע, וגם מעשה טוב ייתכן שמעורב בהוצאת חובה. למשל, אם יש לאדם תענית חלום בשבת, הותר לו לתענות בשבת. אבל צריך לשבת תענית לתעניתו, כמו שכתוב בשולחן ערוך ריש פ"ח ד'. כלומר, אף על פי שעשה כהוגן, אבל בכל זאת צריך כפרה. יש כאן תערובות של חוב וזכות. אמנם בחובת האיברים הרי תערובת כזו תופעה נדירה, השם כן בחובות הלבבות, שאין תנועה בלי תערובת. עקוב הלב מכל, מכל הסיבוכים שיש בעולם, מאורפל הוא הלב ביותר. עירוב של לשמה ושלא לשמה באותו מעשה ממש. לכן יש מקום לדון לקו זכות. שכשיש צדדי חובה וזכות בכוונת הלב במעשה ידוע, יש מקום לדון לקו זכות. דהיינו, כשדן את כלל המעשה, יתגבר צד הטוב של הלשמה, ויסתכל עליו כעל מעשה של לשמה. לכן גם דיני שמיים באו הדיון לקו זכות בהתאם למדרגת האיש, בינוני או צדיק, וכפי הסתם הזה של האדם. אלא שלכלל הזה של החשבון בדיון לקו זכות, שהדיון תלוי במדרגת אותו אדם שדנים עליו, יש נוחוץ אחד, והוא בלכות עדות. כתוב על פי שניים עדים וכולי יקום דבר, דברים יותת תדבב, ובאו שני עדים, ויש בדבריהם סתירה בין זה לזה. אחד אומר בשניים בחודש היה מעשה, ואחד אומר בשלושה. עדותן קיימת, שזה יודע ביבורו של חודש, וזה אינו יודע. משתדלים בכל מיני אופנים ליישב את הסתירות, אלא אם כן בולטת באופן שאין להכחישה. למשל, אם היינו מתנהגים בחשבון של בצדק תשפוט, היינו בודקים במדרגתו של העד, רואים לאיזה צעד הוא נותר, ריבוי זכויות או להפך, או בהתאם לכך, היינו תולים זכות או חובה בידי העדים. יש כאן מעשה שבר כוכך שאחד מהם שקר, משקר, אלא שאפשר לדון אותו לקו זכות בשקרו. ואנו שצריכים לנהוג בזה בכל גדרי הדיון לקו זכות שבודקים אותו ודנים אותו בהתאם. אבל במהלך של הפי שני עדים יקום דבר, אין בודקים בעד. כל מי שבחזקת קשרות מעיד, ועל כל עד יהיה מי שיהיה, נאמר שאם רק אפשר תולים בו להקים את העדות, יקום דבר. לו יהי אפילו דבר רחוק, מזכים אותו ומיישבים סתירתו בכדי להקים דבר. היינו שעל פי שני עדים הוא חוץ לכלל של גדרי דיון לקו זכות. כל זמן שלא מצאו הכחשה ברורה וגלויה, נשאר בחזקת קשות. תולים עד כמה שאפשר, אבל בוודאי כשיש הכחשה, כגון בגוף המעשה, כמו סוג בגד וצבע וכו', אזי נידון כעד שקר. בשבת סעדות העיקרי, ויכולו אומרים מעומד, בגלל שהוא עדות. לקח נוהגים בקדושת שבת כוחות של צידוק לקו זכות הרבה יותר גדולים מאשר סתם דיון לקו זכות. ששבת נוהג דין הלכות עדות ליישב הכחשה, ואם במעשה אדם ישנה סתירה בין לשמה לשלא לשמה, תולים לזכותו בלי בדיקה מדויקת בו. עד כדי כך שאם ישנה סתירה לעדות שבת על ידי מה שבן אדם עובד עבודה זרה, הרי שני עדים מכחישים את זה, זה את זה, שבת לעבודה זרה, נאמר שמוכלים לו, היינו שמיישבים את הסתירה אפילו בדבר רחוק. נאמר שבוודאי אין ליבו לעבודה זרה, ומוכלים כאן, היינו בבית דין של מעלה, ומוכלים למעלה אין הקבלה למחילה גמורה, אלא שהזיכוי ויישוב הסתירה פועל שיוציאו מעשה עבודה זרה שלו מכלל מינות וישאר בכלל עבירה גרידה. והיינו לשנו של הבית יוסף שתשובתו יותר קלה, כלומר שאינו בכלל קובע לו יישובון, והיא הקלה נוראה ומכניסו בסדר תשובה אחר לגמרי. עד כדי כך פועל היקום דבר של עדות שבת. אלא שצורת עדות של שבת צריך שתימצא לו שורש בחומש, הוא דברי הרמב"ן על עשרת הדברות בפרשת יתרו. חמש דברות בין אדם למקום על לוח אחד, וחמש דברות בין אדם לחברו על לוח אחר. בבין אדם לחברו לא נזכר שכר עונש בצידו, שהנה שכרו איתו פעולתו לפניו ביישוב העולם. ואילו בדברות בין אדם למקום נזכר אצל כל אחד שכרו עונשו, כי לא ינקה, פוקד עוון אבות, למען יאריכון ימיך. חוץ משבת שלא נזכרה בו שכר ועונש. פרש הרמב"ן שהוא מצד שכל עצמה של שבת אינה על עדות על אנוכי ולא יהיה לך, עדות על בריאת העולם והנהגתה, ולכן לא חדשו או חזרו אצל השכר ונכלל בחשבון אנוכי ולא יהיה לך הקודמים. ונכונים אנו לקשר את ההמשך שבפסקת ישמח משה עם תואר עבד נאמן. ואומנם דברים אלו יהיו אמורים רק מבחינה של כללי כלליות. משה הוריד לוחות שכתוב בהם שמירת שבת, ובשבת יש תכונת נאמנות שמכוחה מיישבים סתירות אף בלי בדיקות וחקירות במהות האדם. והנהגה היא למעלה שבת. מגדרי בצדק תשפוט עמיתך הרגיל. שבת מאופיינת בנאמנות יתרה. ובוודאי שבכדי להוריד לוחות ותכונות כאלה, התמוישה עליין גדר וגות דורכתן לסוג יפון נאמנוס. כלומר, הוא צריך משה בעצמו להשתלם במידה זו של נאמנות. עבד נאמן, ולכן הוריד לוחות שכתוב בהם שמירת שבת, נאמנות. נפלא מאוד. ויש בזה עוד מהלך בכללי כלליות של העניין. העיקר מיוד ג' עיקרים על ייחוד נבואת משה יסדו בפרשת בעלותך, ששם נאמר עמדו אלו הראיתי מדבר בעבדי במשה, ונמנה שם ייחוד מעלות משה, פה על פה אדבר בו, תמונת השם יביט בכל ביתי נאמנו וכולי. ותימה גדולה היא, האם גדולתו וייחודו של משה היא נתינת טעם לא לדבר עליו לשון הרע? וכי דווקא בקשר עם זה מפרטים מעלותיו? תמוה מאוד. ועלו על כל בן אדם אסור לדבר לשון הרע. ובפרשה זו הייתה עובדה של דיבור לשון הרע על משה הדבר אישה קושית אשר לקח. אלא ששני סוגי לשון הרע ישנם. יש דיבור בגנותו של אדם שהוא אסור על כל אדם, יהיה מי שיהיה, אם לא לחשבון תועלת. יש חוסר דיון לקו זכות, שממקום שמחויבים לדון לזכות אין עושים כך, נסתף דבר זה לתוך חלקי איסור לשון הרע, שדיון לחוב הוא חלק מהאיסור של דיבור בגנות האדם. דיבור לשון הרע של מרים אינו אלא בבחינה שנייה של לשון הרע. ועל זה באה הטענה, מודיע לו הראיתם מדבר בעבדי במשה. כלומר, במדרגתו של משה לא היה שום מקום לדון לחוב, אלא אפילו כל הצדדים נוטים לחוב דנים לזכות, ואין כאן חשבון ויתר של תועלת, שכל זה אינו נוגע לסוג הראשון של לשון הרע. ומרים, אילו דברה על אדם אחר, לא היה בזה שום חטא כלל וכלל, רק כלפי משה היה חיוב לדונו לזכות במעשה זה, אפילו אם נראה כולה לחובה. וזה שפרטו עליו על משה כאן, בכל ביתי נאמנו, ואין להחשוד בו שלחובה עשה, אלא שעומד בשיא הדיון לקו זכות. והוא הקשר שבפסקת תפילת שחרית, משום שמשה הגיע לשיא הדיון לקו זכות, עבד נאמן, ולכן זכה להוריד לוחות הכתוב בהם שמירת שבת, שבהם מתקיימת תכונת הנאמנות. ועכשיו נפנה לבאר במסוים מפורט הקשר שבפסקה הנה. עבד נאמן הוא תואר על מדרגת נבואתו של משה, לא על צדקותו או הפרומקייט שלו. ובכלל, אם מדובר בתואר על צדקת משה, וכל התורים הנה לו בבחינת נבואתו או רבינו שבו. מהו איפה תואר עבד נאמן ביחס לנבואה? מקודם בעניין מילת נאמן, אם הייתה קיימת סתירה בין נבואה של ירמיהו ובין נבואה של ישעיהו, וולטמן גדרף קלרן, זה מעורר מבוכה. אבל אם הייתה קיימת סתירה לנבואת משה, לא הייתה שום מבוכה, והנה מיד דוחים את הנבואה האחרת, אלא אם כן היא לשעה, והוא משום שנבואת משה נאמן ואין עליה סתירות. ועכשיו למדרגת עבד בנוגע לנבואה. וכאן נגלה הסוד. שאלו פעם אדם גדול בענקים, איפה הוא מרומז בחומש שיוחזרו לנו לוחות ראשונות? ראינו מאמינים כך, מדברים על כך, אבל איפה יש רמז, יסוד לדבר? ונאה שבמילת עבד, שמשה נקרא עבד השם, עבדי משה, דברים למדלת ה', באנו שלוחות ראשונות נשברו בגלל לך ראית כי שיחית עמך, שדרשו עמך ולא עמי, בגלל ער רב שהכניסה משה מעצמו תחת כנפי השכינה. כלומר, קדוש ברוך הוא קורא להם עמך שאתה עשית בלעדי, והם לא עמי. ולהפוק מזה בא תואר עבד, שאין לעבד מגרמי כלום, ובכן מרומז שאין למשה עמך ולא עמי. אני שיש פה כאן הבטחה. או שערב רב ולן פר פלן ורן יובדו, או שיתוקנו. ובביטול עמך כמופרד מעמי, תתבטל מניעת לוחות ראשונות. ומעכשיו אנחנו מוכנים לפרש במסוין המשך הפסקה ישמח משה. הוא שבא להפוקי המצב של רך רייד. ששם נתנדה משה ומנודה אסור בשמחה. והנה תפילת שחרית נתחקה לשלוש מטבעות. ערבית נגד שבת בראשית. שחרית נגד שבת מתן תורה, שהקום אותים שבשבת ניתן תורה, מנחה נגד שבת של העתיד לבוא. היינו שתפילת שבת שחרית היא כנגד נתינת הלוחות, אבל לא רק לוחות ראשונות ניתנו בשבת, שניות ביום כיפור ניתנו, והן מצד לוחות שניות שזכינו בהם, ואנו מצד לוחות שניות שזכינו בהם הוא שבאנו להתפלל. וכיצד תשמש סיבה לתפילת שחרית בגלל מתן תורה של לוחות ראשונות? תל של זה מציאו דרך לרמז ולכל לוחות ראשונות. והוא בלשון ישמח, שהנה משה יש לו מעלת התורה ואצלו הדברים תמיד שמחים כניתן אדם מסיני. ונביפו שמחה אס איז במציאס הייתה למשה. כל שמחה שאפשר לצייר במציאות הייתה למשה, רק נשאר חיסרון זה של צער הנתנדה למשה. ולכן ישמח מורה על מילוי שמחתו בשלמותו, שהוא לעת ביטול הנידוי, והיינו לעת תיקון עמך, ושעת החזרת לוחות ראשונות. ולמה ישמח משה בנת רוקו? למה יבואו לידי שמחה זו? כי עבד נאמן קראת לו. כי עבד הוא ולט למגרמי כלום. ועמך יתוקן. להראות שהוא אינו נפרד מעמי, וידי כך יש המשך לדבר על לוחות בתפילת שבת שחרית. וכלל ישראל שטייקט משחס עד מנחה. אנחנו מתקדמים, גדלים, צומחים משחרית עד מנחה. שחרית מרמזים על החזרת לוחות ראשונות וביטול ערב רב. ואילו בתפילת מנחה שכנגד יום שכולו שבת מזכירים אותם להדיה, אמרו אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ונב ינוחו בו, כלומר שכולם יהיו בני אבות להפוק הערב רב שהם עמך, אז יתוקן עמך וכל אבות יסמכו על ישראל בניהם, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו. הדברים נפלאים ממש. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.